שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבה, שכח א', עמוד 596, מאמר מהו בעבודה, ישראל שגלו, שכינה עמהם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, ישאלו במהלך השיעור. כתבי רבה, שכח א', עמוד 596, מאמר מהו בעבודה, ישראל שגלו, שכינה עמהם. במגילה כתוב שם, וזה לשונו. תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, בואו ראה, כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותיך. והשיב, לא נאמר, אלא ושב. מלמד, שהקדוש ברוך הוא שב עמהם מבין הגלויות. עד כאן לשונו. ויש להבין בדרך העבודה. א', מה נותן לנו זה בעבודה אם השכינה גם כן בגלות? כלומר, מהי התועלת מזה שגם השכינה היא בגלות? כמו שכתוב, חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, בזה שגם השכינה היא בגלות. אם כן, יש להבין, מה מוסיף לנו זה בעבודה? כלומר, מהו התיקון שאנו מוציאים מזה? שגם השכינה היא בגלות. ב', מהו זה שאמרו חז"ל, צער השכינה בזה שהיא בגלות? וחז"ל אמרו, אדם צריך להצטער בצער השכינה. איך אפשר לומר שיש צער למעלה, שאנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא לאוקמה שכינתא מאפרא? זאת אומרת, שאנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יוקים אותה מהאפר. ג. מהו בעבודה להבין שהשכינה מונחת באפר, שהיא בעצמה לא יכולה לקום, אלא צריכים שהקדוש ברוך הוא יוקים לה. ד. בכדי שהקדוש ברוך הוא יוקים לה, אנו צריכים להתפלל על זה. וכאילו בלי תפילתנו, אין הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותה מאפר? ולהבין כל זה צריכים מקודם להבין. לאיזו בחינה אנו קוראים קודשי בריחו, ולאיזו בחינה אנו קוראים שכינה. אבי ומורי זצ"ל אמר פשט על מה שכתוב בזוהר הקדוש, היא הוא שוכן והיא שכינה. שיש לדעת, מה שאנו מבחינים הרבה בחינות בעולמות העליונים, זהו רק מצד המקבלים. אבל מצד הבורא כתוב, אני הוויה לא שניתי. ולפיכך, מבחינים את כל העולמות לבית בחינות. א', בורא, שהוא השוכן, ונקרא אור, ונקרא המשפיע, הנותן והמחיה. ב', המקום שהבורא הוא מגולה. כלומר, המקום שמרגישים אותו, ומשיגים אותו לפי ערך הכלי, שיש לה ההשתוות הצורה. שתיקון הזה יצא לאחר הצמצום. לפי זה יוצא, הוא אמר, שהמקום שהשוכן מגולה, המקום הזה נקרא שכינה. אם כן, אין הם שני דברים, אלא זהו אור וכלי. אור נקרא שוכן, והכלי ששם מלובש האור נקרא שכינה. ובאמור, לפי דבריו, יש לפרש את כל עניין עבודה שיש לפנינו בבחינת תיקון הבריאה, שהוא רק תיקון הכלים. פירוש, איך שהשף העליון, מה שרצונו יתברך הוא להטיב לנבריו, שהכלים יתאימו לקבל השפע, והשפע לא ילך לחיצוניים. רק זוהי עבודה שלנו ולא יותר. נמצא לפי זה, השוכן רוצה להיות מגולה, כלומר שהטוב והעונג יהיה מגולה לנבראים. ומצד המעציל, אנו מייחסים רק בחינת משפיע ונותן, כי זו הייתה מטרת הבריאה. אבל מצד התחתונים, שהכלי, ששם צריך להיות מגולה את הטוב והעונג, הועיל שחשקה בהשתוות הצורה לשורשו, כלומר, שתהיה משפיע כמו השורש, לכן אמרה שהיא לא רוצה לקבל בה על מנת לקבל, ועל זה עשתה צמצום. ורק בזמן שתהיה היכולת לכוון בה על מנת להשפיע, אז הכלי תקבל את הטוב העונג. וזה נעשה בעולמות עליונים, שהם נקראים בחינת השורשים לנשמות. כלומר, שגם הנשמות לא יקבלו את השפע, אלא בתנאים כאלו הנקראים בעל מנת להשפיע. זהו גורם עיכוב שלא יכול להתגלות את הטוב והעונג עד שהתחתונים יהיו ראויים לקבל השפע. ובאמור יוצא שהמקום שהשוכן צריך להיות מגולה, ואם אין התחתונים נותנים את המקום הזה, כי אין בכוחם לתת הכוונה על המתנה, מה שהשוכן ייתן, שהקבלה תהיה בעל מנת להשפיע, נמצא שזה נקרא צער השכינה. כלומר, שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע את הטוב והעונג כרצונו יתברך, שרצונו הוא להטיב לנבריו.
נמצא... איך אנחנו בונים צער השכינה? דווקא דואגים לצער. כי בלי חיסרון לא יכול, לא מושכים מאור אליה. איך אנחנו בונים צער השכינה? בבקשה. אם אתם מסתכלים עליי.
אני לא כל כך מבין.
להתעורר כזאת.
אני לא כל כך מבין. צער השכינה? אני לא יודע. אנחנו מנסים להתחבר אולי, ואז... לא יודע.
נראה לי כאילו צער השכינה זה שאנחנו לא קולעים לרצונו. אנחנו לא עושים מה שצריך. מה זה אומר? אנחנו לא עושים מאמצים לחיבור.
אנחנו עושים המון מאמצים לחיבור, ומגיעים לנקודה כזאת שאנחנו לא יכולים להתקדם יותר. וזה מצריך אותנו לפנות אל הבורא, שייתן לנו את היכולת ללכת מעבר לנקודה הזאת, כי מעבר לזה אנחנו כבר לא יכולים לקבל בעל מנת להשפיע, להתחבר בינינו באותה הכוונה.
צער השכינה זה איך בונים, זה מתוך חוסר, מתוך מאמצים חזקים בחיבור וחוסר היכולת שלנו לעשות מקום שבו הבורא יתגלה.
אנחנו בני הרגשה, וברגע שנצליח לבנות את המבנה הנכון שבין הרצונות בינינו, אז יתגלה שם הבורא, השוכן. עכשיו, כל עוד אנחנו לא מרגישים את זה, סימן שלא הגענו למבנה הנכון. ואנחנו יכולים לראות שיש למעלה לשכינה צער מזה שלא הצלחנו. כי השוכן לא מצליח להיכנס לתוך השכינה. כי אין שכינה, כי לא בנינו אותה נכון. אז התכונות שלנו, הרצון לקבל שלנו, ממש נותן לנו סימן טוב לבדוק אם יש צער השכינה או אין צער השכינה. כי כל עוד אנחנו לא מרגישים את הבורא, או לא מכוונים אליו נכון, אז אנחנו יודעים שאנחנו לא שם.
כן, לא מכוונים אליו נכון. כל עוד אנחנו עדיין תקועים בלמדוד מה יש לנו, במקום לתת לשכינה להתגלות, לשוכן להתגלות, זה הצער שלה.
שאלה הייתה איך אנחנו בונים.
ממה נבנית, ממה נבנה צער השכינה? מה זה צער? השכינה, ממה הוא נבנה? ממה הוא כלול?
זה מה שלא לגמרי ברור. אנחנו הרי לא מכוונים לגרום צער השכינה. אנחנו רוצים לבנות איזשהו כלי שבו יהיה מקום לאור להתגלות.
האם אנחנו כן צריכים לגרום לצער השכינה או לא? האם זאת המטרה שלנו לגרום לצער השכינה?
נראה לי שהמטרה שלנו לבנות את השכינה, לגלות את הרשת קשר בינינו, אולי, אולי, לא יודע, תוצאה, אולי יפה תהיה שיתגלה, שנרגיש באמת את צער השכינה, ושתכוון אותנו...
זאת אומרת, השאלה היא, האם אנחנו שמחים שמגלים צער השכינה? ואיזה שמחה זאת?
זה ממש...
כמו ל... שונא, כמו לאויב, כמו ל... כמו ל... מתוך מה? ש... ש... שמגלים צער השכינה.
זה ממש כמו שבעל הסולם כותב, אין מצב מאושר יותר, כי זה ממש אחרי שכבר בנינו שכינה בינינו, אנחנו רואים שאין לנו יכולת להשפיע יותר מזה, שלנו יכולת לפנות לבורא עם הבקשה הנכונה, ואנחנו ממש עכשיו פונים אליו, באמת הגענו לאפיסת הכוחות בלשמור על החיבור בינינו בכוונה הזאת, מגלים ממש את הנקודה שמפה יכולים להישבר או ללכת למעלה מהדעת.
צער השכינה בכללי זה שצער מזה שאנחנו לא יכולים לעשות מקום להשראת השוכן, מקום שבו הבורא יכול להתגלות, אז להגיע לצער כזה זה דווקא דבר המשמח, שרק שמגיעים לזה שרק בידי הבורא יש את הכוח לעשות את זה, וזה אנחנו מגיעים מתוך ה מאמצים שלנו להגיע לזה וחוסר היכולת להשיג.
צער השכינה זה דווקא דבר מאוד מתוק, זה איסורי אהבה. כשאנחנו מגלים את צער השכינה, אנחנו מגלים כמה אוהבים אותנו, וכמה מהאהבה הזאת אנחנו לא מצליחים להתאים את עצמנו אליה אולי. אנחנו לא מצליחים לכוון אליה נכון. ואז יש צער השכינה, זאת אומרת, זה גילוי גדול לגלות שאימא אוהבת אותך, נגיד את זה ככה. אם אתה פתאום מגלה ממש בפנים שלך, ברגש, כמה אימא שלך אוהבת אותך, גם אם עשית את זה תוך כדי שציירת אותה, פתאום אתה קולט שהיא נורא אוהבת אותך, זה גילוי מאוד גדול בשבילך. ואנחנו ככה, אנחנו אם נצליח לגלות את צער השכינה, שכנו אני חושב.
זה מצב מאוד גבוה שבן אדם לא שלא לא מצליח להתחבר, אבל פתאום מתחיל להיות אכפת מזה שיש איזושהי תכונה שכן לא חשוב שהם יתחברו, שאנחנו נתחבר, ואנחנו מתחילים לעשות חשבון עם התכונה הזו, זה נקודה מאוד מאוד גבוהה.
אם הצלחנו לגלות...
האם צער השכינה זה שאנחנו בסך הכל 10 מצטערים יחד? ומתוך החיבור בינינו מיוחד מגיעים לאיזה צער, חיסרון משותף, אחד לכולם, אם זה איסורי האהבה, או אם זה מתגלה מלמעלה, דווקא מהבורא, מהאור העליון, שמאיר ונותן לנו... הרגשה כמה שאנחנו עוד לא ראויים. זאת אומרת, זה צער של הבורא, בסופו של דבר, שמורגש בתוך הקשר בינינו. ובכלל, מה זאת השכינה? זה משהו שקיים חוץ מ אותנו והבורא? עוד משהו שלישי? שזה משהו שיש לו הרגשה, צער, קיום, נפרד. איך זה? בבקשה, כל הדברים האלה חייבים לברר. אם לא, שיהיה לכם צער השכינה. נו, נו.
השכינה אני לא רוצה להשתמש בציטוטים, אבל בכל זאת, בתוך עמי אנחנו יושבת. זאת אומרת, אנחנו בונים בינינו איזשהו כלי של חיבור. אבל אם הכלי של החיבור הוא כזה מין כלי כזה שאנחנו דואגים לעצמנו, אז יש פה בעיה, אז יש פה איזה... שום דבר לא יכול להתגלות בתוך החיבור הזה מלבד צער השכינה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מחברים אלינו עוד, 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 עוד אנשים, עוד...
היו הרבה שאלות עכשיו לבירור, אבל מה שעכשיו רב דיבר, התחושה שלי הייתה שקודם כל צער שינה זה דבר גדול, כאילו אנחנו כמו באמצע מדבר גילינו שאנחנו גילינו את הבאר, יושבים עליה, רק צריך לפתוח אותה עכשיו, זאת אומרת רק להפך את הכוונה עכשיו, כאילו עלינו על הנקודה.
לפעמים ההרגשה האישית, לא לפעמים, תלוי אם ההרגשה האישית מובילה לרגישות כלפי ההבחנה הזאת של הכלי המשותף בינינו. אם היא לא מובילה למסקנה הזאת, לבדיקה הזאת, אז ההרגשה האישית לא חשובה. כי לדבר הזה שאנחנו בונים בינינו, לשכינה, זה מה שהבורא מגלה, שיש גם לדבר הזה עכשיו, יש רצון ויש התנגדות לקיום שלה. והוא נותן לנו הזדמנות לעבוד מחוץ על הגופים שלנו, ממש בחלק המשותף של כולם.
גם שמדברים על הצער השכינה, אז על איזה סיבה אנחנו תולים את הצער? הצער הוא צער גדול בעליון על זה שלא יכול להתגלות לטיב לנבריו. זאת אומרת, הצער הוא בעליון. למרות שהוא מתגלה בנו בכלי המשותף שלנו, בכלי החיבור שאנחנו מנסים ליצור, אבל זה צער שהוא לא בנו, זה צער שבעליון שלא יכול להתגלות לנבריו, אבל שכן מורגש בכלי המשותף, כאילו זה כבר צער אחר לגמרי, זה לא צער מתוך רצון לקבל.
שיחת יניב, זה בעצם היחס שלנו לקדוש ברוך הוא, לעליון, אנחנו מגלים את הצער שלו, בנו. זה בדיוק כמו בחינות, א', ב', ג', ד', שכל הסיבוב שם זה ההתקדמות שם בתוך היחס לנותן. אז זה בדיוק זה, אנחנו מגלים את היחס לנותן, את הנותן שבעצם מצטער, בעצם לא יכול לתת לנו כמה שהוא אוהב אותנו, ובכל זאת עוד לא בנינו נכון תקליב, והוא לא יכול לתת לנו. וזה העניין. זאת אומרת, זה לא צער שלנו. זה צער שאנחנו מגלים שיש בו, אז הוא גם עושה לנו את הצער אולי, אבל זה כזה ביחס החוצה, זה לא ביחס פנימי לכלים שלנו.
זה הרגשה משותפת שיש עוד משהו מעלינו, שמשהו הזה יש לו מלא מה לתת, ואנחנו לא יכולים, עדיין לא מתאימים את עצמנו לזה בשביל לקבל את זה, ובזה אנחנו גורמים איזשהו צער. אבל עצם העובדה שאנחנו מתייחסים לדבר הזה, זה דבר ענק שלא היה אותו כמו מקודם, ופתאום אנחנו מתחילים לעשות חשבון עם הגורם הזה, והאיסורים האלה זה כבר לא איסורים שלי או של החיבור בינינו אפילו, זה כבר משהו נוסף.
כמו כאב מתוק כזה, מצד אחד, מצד שני... אנחנו צריכים למצוא שם דרך שלא יהיה צער בשכינה. זאת אומרת, אם כבר הגענו עד שם, אז אנחנו רוצים למצוא איך אנחנו יכולים לשמח. ופה זה ברור כבר אחר.
אני חושב שמצד אחד יש גם צער וגם שמחה. צער שהוא משותף לנו כתוצאה מהחיבור בינינו, שאנחנו מצטערים בזה שהבורא לא יכול להתגלות בקשר בינינו. עמוד 597, טור א', פסקה שנייה. נמצא צער השכינה פירושו שיש צער להקדוש ברוך הוא, שהוא לא יכול לגלות את הטוב והעונג מסיבת שאין הנבראים נותנים את המקום המוכשר לקבל. כי אם ייתן להם את הטוב והעונג, הכל ילך להסית רעך. אלא זאת נמצא שאינו יכול להשפיע את הטוב כמו שהוא חפץ. ובזה נבין שהאדם צריך להצטער על צער השכינה. ושאלנו, מדוע אין הקדוש ברוך הוא מקים אותה מאפרה? אלא הוא
צריך... לא, יש לנו שאלה לפני זה. איך אנחנו מרגישים את הצער של קדוש ברוך הוא? באיזה כלים אנחנו מרגישים הצער שלו? איך הוא מודיע לנו צערו? איך הקדוש ברוך הוא מודיע לאדם צערו? שהוא מצטער. נו, איזה יש לנו תגובה על זה? איזה בושה נגיד, כן? כי אנחנו צריכים הרי להקים אותה, את השכינה, מהחורבן, מהאפר. הוא מצטער שאנחנו לא עושים זאת, נגיד. כן? איך אנחנו מרגישים? קדימה.
כשהחיבור בינינו הוא חיבור ריק, שהוא סוג של כמו מושב ליצים כזה.
איזו הרגשה של בושה שמתבייש מהסיטואציה.
הסיטואציה היא שהחברים פתאום יורדים במעלה של החשיבות שלי שלהם בעיניי, שהמטרה היא בסדר, יכולה לחכות לעוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. כל הצורות הידועות של להרחיק מעוד חיבור ומעוד חשיבות של המטרה.
באותה מידה שמלכות הגיע לבושה הזו שלא יכלה לקבל בה על מנת להשפיע, אבל זה היה הצמצום. אז מתוך זה שאנחנו רוצים לבנות את אותה כלי המלכות, את אותו כלי השכינה בחיבור בינינו, ורואים שלא יכולים באמת ליצור את המקום החיבור המשותף הזה שבו התגלה הבורא, ועל זה יש צער מצד העליון, אז ככה העליון מודה את צערו בתוך הכלי המשותף שלא יכול להידמות לבורא.
לא יודע. קדוש ברוך הוא מודיע את צערו. כרגע אין הרגשה של צער השכינה, בוא נגיד את זה פשוט. מתחילים כרגע במקום שאין את הרגשה של צער השכינה בינינו. אנחנו מנסים להתחבר, אבל עדיין מנסים להתחבר כנראה בשביל עצמנו, ולא בשביל לגלות את הבורא או לא בשבילו, ואז אנחנו לא מגלים את צער השכינה. זאת אומרת, הגילוי הזה של צער השכינה הוא בעצמו צעד שמראה שאתה בכיוון, כאילו, שאנחנו בכיוון, זה לא אתה, זה אנחנו. אז אפשר גם עכשיו, אם ככה, לעשות אולי איזשהו תהליך של מחשבתי כזה, שאומר, אם אנחנו לא מרגישים את זה, אז יש צער למעלה, כאילו. אז אולי בואו ננסה לשפר את זה.
צער זה בדיוק כאילו מילה הזו צער, אם היא משקפת את ההרגשה, זה הרגשה של פתאום אתה מרגיש שאתה חסר מס, שהעולם סובל והכל תלוי בך ואתה לא מסוגל לעשות שום דבר, ואתה מתחיל להרגיש את הדברים שקורים מבחוץ והאחריות שלך כלפי זה.
כשמתגלה סבל, נראה לי, כשמתגלה סבל בעולם, יש מצב שזה צער השכינה, כי בסך הכל רצונו להיטיב לנברא, ואם מתגלה סבל בעולם, כנראה שהוא מצטער על כך.
כן, יכול להיות שהתגובה שמתגלה בנו זה איסורים שפשוט מכוונים אותנו יותר ויותר לקלוע לשכינה עצמה.
טוב.
עמוד 597, טור א', פסקה שלישית. ובזה נבין שהאדם צריך להצטער על צער השכינה. ושאלנו, מדוע אין הקדוש ברוך הוא מקים אותה מאפרה? אלא הוא צריך שהתחתונים יכוונו במעשיהם, כלומר, מה שהם עושים, שהכל הוא צריך להיות על הכוונה לאוקמה שכינתה מאפרה. והתשובה היא, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן, הכל הוא טוב העונג, שזהו מטרתו להטיב לנבראיו. מה שאין כן, להוקים השכינה מאפרה, כלומר, שיהיה בידי הקדוש ברוך הוא ליתן שפע, והשפע לא ילך להסית רעך, זה יכול להיות רק בזמן שאין התחתונים רוצים לקבל את תועלת עצמם, אלא בעל מנת להשפיע. וזה שייך לעבודת האדם, ולא להבורא. להבורא שייך לתת. מה שאין כן, לא לתת, לא שייך להבורא, אלא להנבראים. כלומר, שאין הנבראים רוצים לקבל לעצמם, אלא בתנאי בעל מנת להשפיע. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ופרש אבי ומורי זצ"ל, הכל הקדוש ברוך הוא נותן. הכוונה היא הכל. היינו, כל השפעות טובות הבורא נותן. ויראת שמיים, שהוא שלא לקבל את תועלת עצמו, זה רק האדם צריך לעשות. לכן על האדם מוטל לתקן את עצמו, בכדי שיהיה בידו של הקדוש ברוך הוא לתת את הטוב והעונג. נמצא בזה, מה שהאדם עובד לתועלת השם, נשאלת השאלה, איזו תועלת? כלומר, מה חסר לבורא שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא? שהקדוש ברוך הוא מקבל מעבודת האדם. יכולים לומר רק דבר אחד, היינו מקום, שיהיה בידו להשפיע שם את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו בעת בריאת העולם, שהוא להטיב לנבראיו. אלא זאת, כשאנו אומרים צער השכינה, הכוונה על זה שאין הקדוש ברוך הוא יכול לגלות להם את הטוב והעונג. נמצא שיש כביכול צער על מה שהוא לא יכול להטיב להנבראים. וזה נקרא צער השכינה. צער שאינו יכול להשפיע לתוך הכלים. כנ"ל שהכלים נקראים שכינה. ששם שורה השוכן. והסיבה שצריכים לכוון בכל מעשינו לצער השכינה הוא היות שאנו צריכים להגיע לידי השתוות הצורה, הנקרא בעל מנת להשפיע ולא לקבל לתועלת עצמו. וזה כלל, שאין האדם יכול לעבוד ללא מטרה. אם כן, האדם צריך לשים לעיניו מה הוא רוצה עם היגיעה שלו. כלומר, מה הוא רוצה לקנות בחיים, שידע אם הוא ישיג את הדבר, הוא יהיה אדם המאושר בעולם. לכן אומרים לו שאין דבר יותר גדול ויותר חשוב מזה שהוא ימלא את רצון הבורא ולא הרצון לקבל לעצמו.
רצון הבורא נקרא המקום. אתם שמעתם, כן? יש מצוות בין אדם לחברו ומצוות אדם למקום. המקום זו השכינה. כן? מה בכל זאת, למה אנחנו לא אומרים בן אדם לבורא? אלא בן אדם למקום. מה ההבדל? צריך להיות הבדל או לא? תגידו לי, מה ההבדל? בבקשה. נו? קדימה. כל אחד חצי מילה, לא חשוב. אבל מה ההבדל בין אדם לבורא, לבן אדם למקום? למה אנחנו אומרים מצוות שבן אדם למקום, יחס אדם למקום, כאילו מקום זה הבורא? למה?
כי ב...
תשתיק אותו, נו.
כי בתוך המקום זה הכלי שאנחנו בונים ביחד על ידי הכוח שנקרא בורא.
ا אולי להדגיש בזה שאין בורא, שיש מקום, מקום זה מה שאנחנו בונים בחיבור בינינו, אותו כלי המשותף, אותו כביכול משחזרים את אותה השכינה, מקום החיבור, שבו מתגלה הבורא, אז גילוי הבורא...
אתם זוכרים דוגמה עם החשמל, כן? שיש משהו שנקרא חשמל. מתי אנחנו מגלים אותו? שכבר בפועל נמצא בתוך הכלי, בתוך החוטים נגיד, כן? אז אותו דבר, אז לכן שאנחנו מתייחסים למקום, אנחנו מתייחסים לבורא, בו אורא, שלא יכול אחרת להיות אלה בגילוי בצורה כזאת. זאת אומרת, מי זה הבורא? התפעלות מיוחדת של הכלים שלנו. כי מחוץ הזה לזה, זה כבר עצמותו. שלזה אנחנו לא יכולים להתייחס. בינתיים, אחר כך נראה אחרי גמר התיקון. כן? לכן אנחנו מדברים על המקום. זאת אומרת, הכלים המתוקנים שנמצאים ביניהם בחיבור המושלם, זה הקודש בריחו. זה המקום המתוקן, הבורא המגולה. כן? הכלים המתוקנים נקראים, כן, בהתפעלותם, בהופעתם, הבורא. לכן המקום והבורא זה היינו אח. כך אנחנו מקבלים את זה. כך אנחנו תופסים את זה. מתוך זה שלומדים את תפיסת המציאות, זהו. זה לא, אנחנו לא צריכים מזה להתפעל. זה ברור שזה כך. זה מוגבלות מסוימת בתפיסה שלנו, אבל זה ככה. מה יש לך?
הכלים המתוקנים זה לא נקרא שכינה? לא הבנתי.
כלים המתוקנים נקראים שכינה.
לא, כי אתה אמרת לפני שנייה שהכלים המתוקנים נקראים הבורא.
כן, נקראים בורא. כן. אלה מה הבעיה? איך אתה תופס אחרת? שכינה זאת אומרת שכינה בתיקונה, במלואה. כן? אחרת אנחנו לא תופסים. אם בורא זה בורא, אני לא מגלה בצורה אחרת, אז אני מגלה אותו רק כשכינה מתוקנת, כהתפעלות המתוקנת של הכלים שלנו, מחוברים. כן? זאת אומרת, בקיצור, החיבור בינינו, הנכון, כן? לפי התנאים, כל התנאים רוחניים, מה שיכול להיות, זה בעצם הבורא. עכשיו תראו עד כמה שהם מדברים בעומק הדברים, ממעשיך יקרנוך. זאת אומרת, לא שמעשים מביאים לך למשהו, אלא בתוך המעשים שלך, שם, שאתה בונה, אתה מכיר אותו. תוצאה מהמעשים. המעשים הנכונים, הם מגלים. זה מאוד חשוב, כי זה מביא אותנו להתקרבות למציאות הנכונה שנמצא בידינו, נמצאת בידינו, אנחנו יכולים ממש להרכיב עכשיו את הדברים. לעשות את הבורא. כן.
אז למה הוא אומר שזה שייך לעבודת האדם ולא הבורא, אם זה מעשיך, מעשים שלו? מה פה המעשים שלו ומה שלנו, באמת?
אנחנו בזה שותפים עם הבורא. אנחנו צריכים להביא את החיסרון, צער השכינה, לגלות, כן? ואז מתוך צער השכינה, אנחנו מזמינים עם האור המחזיר למוטף, שמתקן אותה, ואז ההופעה הנכונה של השכינה, כן? שהיא מהירה, מתוך מה היא מהירה? היא מהירה מתוך הרצון המשותף להשפיע זה לזה של החברים, ואז הרצון הזה המשותף להשפיע בנטייה המשותפת של החברים, שהוא מתגלה. אנחנו מגלים בזה את הבורא. זאת אומרת, הבורא נעשה, אני מפחד שאתם לא הבינו, יכולים לא להבין אותי נכון. הבורא הוא נעשה מהדדיות הנכונה בינינו. כמו שאתה אומר לאנשים שמגיעים אליך לעיגול, שאנחנו עכשיו נתחבר, ואתם תגלו את הכוח המשותף שפתאום נולד בינינו. ממש כך. רק בפועל, אם אנחנו מגיעים לזה, למעלה מעצמנו, אז זו השכינה וזו הבורא. קדימה.
עמוד 597, טור ב', פסקה רביעית. לכן אומרים לו שאין דבר יותר גדול ויותר חשוב מזה שהוא ימלא את רצון הבורא ולא הרצון לקבל לעצמו. ואז אדם צריך לדעת מה חסר בבית המלך שהוא יכול למלות את החיסרון הזה. כלומר, מה אפשר לומר שיש לה הבורא צער שחסר לו את דבר הזה, שאם ייתנו לו תהיה שמחה לפניו. על זה באה התשובה, שהאדם צריך להצטער על צער השכינה, שיש צער לבורא כביכול, בזה שהוא לא יכול להשפיע טוב ועונג לנבראים. כנעל במשל המדרש, שאומר שזה דומה למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים. ולהבין את משל המדרש, יכול לומר משל,
איך אנחנו מרגישים את זה? שהבורא מצטער. למה יש לנו כזאת הרגשה? במידה שאנחנו משתוקקים להשפיע זה לזה, ולא יכולים, אז זה הכלי הנכון, להרגיש אותו, אותה הנתינה מצד האור אלינו. זאת אומרת שאנחנו בעצמנו בעצם מייצרים את הכלי להרגשת גם הרצון שלנו וגם הרצון של העליון. נו, תקרא.
ולהבין את משל המדרש, יכול לומר משל, שזה דומה לאדם שעשה חתונה לבנו, והזמין באיזה אולם 500 מנות, ואף אחד לא בא מאיזו סיבה שהיא. ובקושי קיבץ מניין להחופה. איזה צער האדם מרגיש בזה שיש לו 500 מנות עבור הקהל והקהל לא בא. ועל סיבה זו צריך האדם לעבוד, לזכות לעשות נחת רוח לבורא, בזה שהוא מקבל ממנו טוב העונג. והאדם שהגיע לדרגה זו הוא האדם המאושר בעולם. מה שאין כן, אם האדם מקיים תורה ומצוות בעל מנת שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו טוב להקליק קבלה, בעל מנת שהוא רוצה לענות עצמו, האדם הזה מרוחק מהשפע, כי השפע העליון יכול לבוא רק בכלים דהשפעה. לכן צריכה להיות הסיבה מה שהוא מקיים תורה ומצוות, ומטעם שעל ידי זה הוא יהיה בין האנשים שרוצים להנות את הבורא, כנ"ל במשל. אבל היות שהאדם נולד בכלי של קבלה עצמית, ואיך אפשר לשנות את הטבע ולומר שהוא לא דואג עבור עצמו לשום דבר? רק מה כואב לאדם? שהוא מצטער. זהו רק צער השכינה, שפירושו כנ"ל, מה שיש כביכול צער למעלה, בזה שאינו יכול למלות רצונו. כלומר, היות שרצונו יתברך הוא להטיב, ואינו יכול להוציא הטבה זו לפועל, כי אין להנבראים כלים מוכשרים שיוכלו לקבלו. והיות שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה מסוגל לעשות כלים מוכשרים, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, זוהי הסיבה שהוא עובד בכל כוחו לקיים תורה ומצוות, שעל ידי הקיום של תורה ומצוות, הוא יצא מאהבה עצמית ויזכה לכלים דהשפעה.
נו נגיד איך, יש לאדם בכל רגע ורגע איזה נטייה למשהו, כן? רוצה משהו למישהו או ממישהו, איכשהו. לא חשוב, יש לו, זה ממלא את הכלים שלו, כן? אני רוצה לשבת וללכת ולשכב ולישון ולאכול ולעבוד אני חייב וזה אני חייב וזה 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 וזה. אם במקום הרצונות האלה, במקום המחשבות האלו, יהיה לי רק מחשבה על צער השכינה, לעשות נחת רוח לבורא, דרך חיבור עם החברים, וכל הזמן להיות בחיסרון לזה. אין? אז אני איכשהו מתחיל להתקרב לעבודת השם. לא צריכים יותר. אלה שבכל הרצונות, נטיות, בכל המחשבות, אין? במוח ורצונות שבלב, יהיה לי כיוון רק כלפי השכינה. אין? להיות בה ולהרגיש בה חוסר לגילוי הבורא. זה הכל. זאת התפילה, וזה מופך להיות לתפילה קבועה, תמידית, שמביאה אותנו מהר מאוד למטרה. מהר מאוד. כן.
ואז, יהיה ביכולתו לעשות נחת רוח ליוצר, שהוא מקבל ממנו את הטוב והעונג. ובזה נבין שאלה הבית. מה שייך לומר שיש צער וחיסרון למעלה? התשובה היא, היות שהוא רוצה לתת להנבראים כל טוב, ואין הנבראים מסוגלים לקבל, מפאת שינוי צורה. וזה שהוא לא יכול לתת למקום שצריך להיות מגולה השוכן, שנקרא שכינה, זה נקרא צער השכינה. פירוש, צער שלא יכול להיות מקום להשראת השוכן. ששכינה נקרא הכלי, ששם מגולה האור. ובאמור נבין את השאלה הגימל ששאלנו. מהי בעבודה שהשכינה מונחת באפר?
רגע, רגע. קודם כל, צער השכינה זה דלתא, הבדל בין שני פרמטרים, כן? בין מה שיש לי בתוך השכינה ובין מה שאין לי בתוך השכינה, כן? איזה שני הנתונים האלו שביניהם אני מרגיש צער? נו, בבקשה, דברו, נו תשובה.
צער זה הבדל בין מה שיש לי בתוך השכינה לבין מה שאין לי.
נגיד, לא יודע, יש לפניי מאכלים ואני רוצה לאכול ולא יכול או איכשהו, אבל יש רצוי ומצוי, יש משהו שבונה בי צער, נכון? צער זה הרגשה בתוכנו. זה לא שנמצא שם ומישהו כותב לי. צער השכינה זה אנחנו מגלים, כן? באיזה כלים ותוצאה ממה?
האם יש לנו בנו את הרצון להשפיע על הבורא בסיכומו של דבר? זאת אומרת, האם יש בינינו איזשהו משהו שאנחנו רוצים איזה המשכיות, או שאנחנו רוצים עכשיו שיתגלה הבורא ואנחנו ככה נחגוג עם הגילוי הזה?
שמצד אחד אולי מרגישים את החיבור בינינו, מרגישים את הרשת קשר הזאת, אבל לא מממשים אותה, לא חיים אותה, לא... אין משהו שקושר אותנו ממש.
זה שיש חיבור, אבל אין בתוך החיבור את הכוונה להשפיע נחת רוח לבורא. יש פער ממש בין המצוי שאנחנו יכולים למדוד לבין עד כמה הכלי הזה מכוון נכון.
הדלתא הזאת בנויה מתוך הרצון החזק שלנו להתחבר, הנטיות שלנו לחיבור, זה שאנחנו ממש מתאמצים והופכים את עצמנו להגיע לאותו הכלי המשותף המחובר, שרוצים בזה מאוד, ומצד שני מרגישים ש אין לנו יכולת לעשות את זה, אין לנו שום סיכוי לעשות את זה. זאת אומרת, שיש לנו צער בזה שאנחנו לא יכולים לתת לבורא יכולת לממש את הרצון שלו להשפיע בנו.
כשקראנו את הקטע הקודם, אז הרגשתי את ההרגשה הזאת של נורא נורא רוצה להיות בזה, ומרגיש שיש איזה קיר זכוכית ביני לבין הדבר הזה, ואני פשוט לא יכול לעבור את הקיר הזה. זאת אומרת, יש את שני הדברים, יש את הרצון הגדול להתחבר, את הרצון הגדול להיות שם, ומצד שני יש איזושהי הבנה שאני לא יכול לעשות את זה. הכלי שלנו, החיבור שלנו הוא ריקני, הוא כזה... אין שם בורא כרגע בחיבור בינינו. כמה שאנחנו לא מתאמצים לעשות חיבור יפה בינינו, הוא לא מתגלה הבורא הזה. וזה הדלטה, זה בין שני, זה שני הפרמטרים שאנחנו מסתכלים עליהם. הרצון מול החור שיש שם בתוך הרצון הזה.
הצער זה בכלים חיצוניים לנו, מתחילים להרגיש שהבורא רוצה להתגלות בכל הרצון, כל העולם, ומתחילים להרגיש שאנחנו אלה שמחזיקים בחוטים, ואנחנו לא עושים מוטל עלינו בשביל שהוא יתגלה שם.
למה צער שאנחנו מרגישים, אנחנו משייכים אותו לבורא, שכאילו הוא סובל. בבקשה. איך אנחנו יכולים למדוד את הצער שלו, שסובל? בכלים שלנו נמצאים כנראה כאלו יכולות, הכנות. נו.
הרבה פעמים שאנחנו נמצאים ביחד, אנחנו מרגישים שהכל אנחנו יכולים לעשות בחיבור בינינו, שהכל אנחנו יכולים לגלות, שיש פה לפעמים ככה כאלה עומקים, דברים שאתה לא מאמין שאתה יכול, וזה הכל מתוך זה שהכלים שלנו מכוונים בצורה מסוימת, ואם נכוון את הכלים שלנו נכון, אם אנחנו נהיה בכלים שותף נכון, אז הכל יכול להתגלות.
זאת אומרת, הצער השכינה והצער שלנו זה אותו דבר, כי אנחנו בעצם מרגישים את הצער שלו, מרגישים איך הוא משתוק כאילו למלא אותנו, אבל לא מצליחים לקבל את זה. אז אנחנו ממש על אותו מקום.
לפי מידת כמה שהכלי מתמלא באור, אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו באמת ממצים את הפוטנציאל שיש לבורא לתת לנו, את המילוי השלם. אבל זה תלוי במידת החשיבות שיש לנו. אז מצד אחד, כמה חשיבות יש לנו מלפני, כדי שנוכל לקבל בכל הכלי. ואנחנו מודדים את זה עדיין בכלי. אם יש חלק בכלי שלא מתמלא, זה אומר שהבורא, שיש צער שהוא לא יכול לתת לכל הכלי הזה.
אם בחיבור בינינו אנחנו מגיעים להרגשה שאנחנו בחיבור הזה לא יכולים להשפיע נחת רוח לעליון, שהרוח של העליון, רוח השפעה ואהבה, תנחת בנו. אנחנו לא מסוגלים בחיבור הזה לעשות את הנחת רוח הזאת, לא, להשפיע לא. אז זה כביכול צער של העליון, כמדומני שמתגלה בנו, ברצון הזה שבנו, להתחבר ולהשפיע לא נחת רוח.
כן, זה בדיוק העניין של הכוונה. זה בדיוק העניין של הכוונה, אם זה כוונה של לי חסר בכלים שלי, או אני מצטער על זה שהעליון לא יכול להשפיע לי. עדיין חסר לי בכלים שלי, אבל אני מצטער לא על החוסר שיש בתוך הכלים שלי.
עמוד 598, טור א', פסקה אחרונה. ובאמור נבין את השאלה הג' ששאלנו, מהי בעבודה שהשכינה מונחת באפר? והקדוש ברוך הוא צריך שרק הנבראים יכולים להוקים אותה מאפר, כאילו כביכול הוא בעצמו לא יכול. ובענל יש לפרש, היות המקום שהשוכן יכול להיות מגולה, הוא שיש בהכלי הכוונה על מנת להשפיע. ואצל הנבראים, שנולדו עם הרצון לקבל לעצמו, המקום דה להשפיע נקרא טעם אפר, מסיבת שהיא נגד הטבע שלהם. לכן, כל פעם שהם רוצים לעשות על הכוונה בעל מנת להשפיע, הם מרגישים בזה טעם אפר. מטעם שעניין להשפיע הוא נגד הטבע, כנ"ל. לכן מוטל על הנבראים שהם יעשו מעשים וסגולות שיוכלו לתקן את המקום שיהיה מוכשר לקבל את הטוב העונג. לכן, כשמדברים בתיקון הכלים, כלומר, שהתחתון צריך לתקן עצמו שיהיה מוכשר לקבל, וזהו לפי הכלל, כל אחד צריך לראות שהוא יהיה בסדר, ושיוכל לעשות מעשים מה שהוא צריך לעשות. לכן, מה שהמשפיע צריך לעשות שייך להמשפיע, ומה שהמקבל צריך לעשות שייך להמקבל. כלומר, שהמקבל צריך להשתדל שיהיה לו כלים מוכשרים, דהיינו שהקליפות לא יקחו ממנו מה שהוא יקבל. זאת אומרת, שהמקבל צריך להשתדל שיוכל לכוון בעת הקבלה הכוונה דה להשפיע. אחרת, אין אור העליון יכול להגיע להכלים האלו מסיבת שינוי צורה. לכן, מוטל זה על התחתון להוקים מידת השפעה, בכדי לקבל השפעה עליונה. ובאמור נבאר אתה מה ששאלנו, מהו הרווח מזה שאמרו חז"ל, ישראל שגלו שכינה עמהם בעבודה. הנה חז"ל אמרו, ישראל, כשהאיסורים באים עליהם, הם נכנעים ומתפללים. אבל אומות העולם מבעטין בהן, והן מזכירין שמו של הקדוש ברוך הוא. ויש לפרש זה על דרך העבודה. בדרך עבודה נקרא איסורים, בזמן שהאדם בא במצב של ירידה. באיסורים שלו, הם במה שאין לו טעם וחיות בתורה ומצוות, וכל העולם חשך בעדו, ואינו מוציא שום מרגוע לנפשו. הוא מתחיל להסתכל על העבר, כלומר, מהי הסיבה שבא לידי מצב של שפלות, והוא לא מוציא בעצמו שום דבר במה לתלות הירידה הזו. ועוד יותר מזה, קשה לו להבין, מדוע מטרם שנכנס לעבודה עד להשפיע, היה מרגיש שהוא נמצא בעולם שכולו טוב, ועבודה גדולה הייתה לו לקיים מה שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. ועכשיו הוא רואה שהוא יותר גרוע מכל העולם, בזה שהוא רואה שכל העולם חיים ונהנים מזה שהם עוסקים בתורה ומצוות. וכשהם מתפללים, כל מילה ומילה שהם מוציאים מפה, הם מרגישים שעושה רושם למעלה. ומזה שהם מאמינים שעושים רושם למעלה, עושה דבר זה רושם למטה. כלומר, שכל אחד מרגיש בליבו שעשה היום דבר גדול, בזה שהוא היה מתפלל או שלומד תורה. על דרך זה, הוא מוסיף והולך כל יום ויום. מה שאין כן, הוא רואה עצמו שהוא גרוע מכל העולם, ועוד שכל העולם חשך בעדו. זאת אומרת, שהשמש שמאיר לעולם אינו מאירה לו. ואינו רואה לעצמו זכות קיום בעולם. והאדם עומד במצב הזה בפני הדילמה. או לומר שהוא בחינת ישראל, והוא מאמין בהשם, שהכל הוא בהשגחתו יתברך, כלומר, שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו, הקדוש ברוך הוא שלח לו את הירידה זו. והאיסורים, מה שהוא נמצא במצב של שפלות, הכל בא ממנו יתברך. זאת אומרת, שבטח הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יעלה בדרגה, שלא יישאר במצב שכל עבודתו תהיה לתועלת עצמו, שבזה הוא נפרד מדבקות השם. אלא שהשם רוצה שהאדם יראה את מצבו האמיתי, איך שהוא מרוחק מלעבוד לתועלת השם. ומשום זה, השם לקח ממנו את הטעם שהיה מרגיש בשלו לשמה. ולכן הוא נשאר בלי חיים. נמצא שהקדוש ברוך הוא מטפל בו ורוצה להכניס אותו בקדושה. ולכן מוטל עליו עכשיו להתפלל להשם, שיעזור לו. היות שיש לו עכשיו צורך לעזרתו יתברך. אחרת הוא רואה שהוא אבוד מכל וכל. וזה נבחן שהשיג אתה כלי וצורך לעזרת השם. היות שאתה הוא רואה שממש הוא נפרד מהשם, כי אין לו שום חיים, כי מי שדבוק בהשם יש לו חיים, כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים. ועכשיו, בטח הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, שתפילה אמיתית נקראת דווקא מעומק הלב. ולפי זה, הוא צריך לתת תודה להשם, בזה שנתן לו מקום שיראה את מצבו האמיתי. ועכשיו הוא רואה שהוא נצרך להשם, שייתן לו הסיוע הדרוש. כמו שאמרו חז"ל, הבא להתאר, מסעין אותו. והזוהר הקדוש שואל, במה מסעין? ואומר, בנשמתה קדישה. אם כן, עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לו ההזדמנות שיהיה לו להשיג בחינת נשמה קדושה. אם כן, כמה הוא צריך להיות מאושר מהמצב של ירידה והאיסורים, שהוא מרגיש במצב הזה. לכן עליו לומר שאין הוא נמצא במצב של ירידה, אלא אדרבה, הוא נמצא במצב של עלייה.
נו, אני מקווה שקצת חשבנו לכיוון הנכון, ונתקדם לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.